רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. הפרק בחסות תיאטרון ירושלים, שעורכת עצם העניין, סדרת מפגשים עם האנשים המעניינים בישראל, בנושאי מוזיקה, היסטוריה, פילוסופיה, אומנות, קולנוע ועוד. קחו למשל את כך כתבתי את ירושלים. סופרים כתבו בירושלים ועל ירושלים מאז ומעולם. במסגרת הסדרה, סופרות וסופרים מהידועים והמשפיעים ביותר בישראל, למשל א' ב' יהושע, מאיר שלו, שרית ישי לוי וצרויה שלו, יספרו על ירושלים ביצירתם. יחד איתם ננסה להבין מה יש בעיר הזאת שמצליחה להיות בו בזמן מושכת ומעוררת השראה מצד אחד, אבל גם מעוררת שאלות ותהיות מהצד השני. וזה לא הכל. תוכלו למצוא גם את סדרות המפגשים האוצר של האוצר בתחום האומנות, מפגשים עם אנשים מופלאים בתחום הפילוסופיה, שמן הולך לפניהן בתחום הספרות ועוד. היכנסו לאתר תיאטרון ירושלים, jerusalem-theater.co.il, ואל תשכחו לספר להם ששמעתם עליהם ברשת עושים היסטוריה. שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 247, קארל לינאוס ומיון עולם הטבע.
עושים
היסטוריה עם רן לוי.
בקיץ הקרוב ייפתח בצפון תל אביב, בתוך מתחם האוניברסיטה, מבנה חדש. הדופן החיצונית של המבנה הזה, זו שפונה אל הרחוב, מחופה במעין שכבה של עץ חום בהיר, שמזכיר גוף של ספינה עתיקה. זה לא במקרה. החיפוי נועד כדי להעלות בצופה אסוציאציה של תיבת נוח, מקום אליו מתכנסים כל בעלי החיים זוגות זוגות. המבנה הוא מוזיאון הטבע החדש על שם שטיינהרט. בתוך המוזיאון ישנן גלריות נהדרות שמציגות את כמעט כל בעלי החיים בארץ ישראל, אלה שישנם ואלו שכבר נכחדו, אבל הגלריה המרשימה ביותר לדעתי היא גלריית פרוקי הרגליים שכוללת גם חרקים. היא לא הגלריה הגדולה ביותר במוזיאון, אבל יש בה אווירה מאוד מיוחדת. הקירות שחורים, האורות עמומים והרמקולים משמיעים רעשים משונים.
כן, זה רעשי אווירה בכל הגלריה הזו, כל מיני קולות שחרקים עושים, אז זה תערובת של כל מיני דברים. יש פה צרצורים וחריקות וניסורים, כן.
בית האימה, חלק מהאנשים. בגלריה אפשר למצוא חרקים בכל צורה וגודל שאפשר לעלות על הדעת. מעט רגליים, הרבה רגליים, עם כנפיים ובלי, זבובונים קטנים ופשפשי ענק, חגבים רעילים ואפילו עכבישי טרנטולה סעירים בגודל של כף יד.
טוב, הכבישים האלה פה זה אני... זה בסיוטים שלי מופיע הטרנטולות האלה פה.
המלווה שלי בסיור היא דוקטור נטה דורצ'ין, עוצרת אוסף החרקים של המוזיאון, והיא חשפה באוזניי עובדה מפתיעה.
נגיד באוסף החרקים, שזה האוסף הגדול ביותר שלנו במוזיאון, יש לנו, אני מעריכה, משהו כמו 3 מיליון פריטים. בגלריית פרוקי הרגליים, אנחנו הוצאנו את ההיילייטס, חלק מהמינים הם אקזוטיים, הם לא ישראלים, כדי להדגים תופעות מסוימות או התנהגויות מסוימות, אז יש לנו שם כמה עשרות מינים.
במילים אחרות, המגוון המרשים של חרקים שראיתי בגלריה הוא רק שבריר זעיר מתוך אוסף של 3 מיליון חרקים. 3 מיליון. רובם המוחלט של המבקרים במוזיאון לא יזכו לגישה לאוסף הענק הזה. אבל למזלי, לי יש פרוטקציה.
מאחר ואני עוצרת אוסף החרקים, אני יכולה להכניס אותך מאחורי הקלעים לאוסף החרקים.
למה לא?
אנחנו יוצאים ממבנה המוזיאון ונכנסים למבנה אחר, עולים במעלית, עוברים דרך מעבדות שעדיין נמצאות בשלבי הקמה, ומגיעים אל חדרי אוסף החרקים. ותאמינו לי, אפשר לדעת מיד שהגעת למקום הנכון.
וואו, ריח של הנפטלין.
לקומה אחת.
בתוך החדרים ישנם עשרות רבות של ארונות, שבתוך כל אחד מהם עשרות תיבות שחורות. בכל תיבה, מאות ואולי אלפי חרקים זעירים, משופדים על סיכות, ולצד כל אחד מהם, פתקית זעירה עם כתב כמעט מיקרוסקופי.
בלי הפתק הזה אין לפרט ערך מדעי. מה שיש על הפתק זה הפרטים של איפה הוא נאסף הפרט, באיזה תאריך ועל ידי מי. זה חייב להופיע על הפתק.
כולנו יודעים שהטבע הוא מגוון מאוד ומכיל אינספור מינים שונים של בעלי חיים, אבל רק כשראיתי במו עיניי את אלפי התיבות השחורות ומיליוני החרקים שהן מכילות, במוזיאון שהוא ללא צל של ספק מוזיאון קטנטן וצנוע ביחס למוזיאונים אחרים בארצות הברית ובריטניה, הבנתי באמת ובתמים את העושר והגיוון האדיר של בעלי חיים בטבע, ואת גודל האתגר שמולו מתמודדים חוקרי טבע כדוגמת נטע. מהו אותו אתגר? לעשות סדר בטבע. סדר, היגיון, סיווג ומיון הם הבסיס שבלעדיו אי אפשר לנהל מחקר יעיל, להבין את הטבע או לנצל אותו לצרכי האדם. אבל הטבע, מה לעשות? לא מסודר. דמיינו לעצמכם שאתם עושים קניות בסופרמרקט, וברשימה שלכם יש לחם לבן, לחמניות ופיתות. קל, נכון? כל השלושה יהיו בפינת הלחמים של הסופר, אולי אפילו על אותו המדף. 5 דקות, אנחנו בחוץ. אבל עכשיו דמיינו את עצמכם נכנסים לסיוט מרקט. סופרמרקט כאוטי שאין בו שום סדר ושום היגיון במיקום המוצרים. אין מסדרון ירקות, אין קיר של מוצרי חלב ואין מעדניה. כל מוצר יכול להיות בכל מקום בסופר. איפה נמצא הלחם? מי יודע? בוא נתחיל להסתובב בין המדפים ואולי נגלה. איפה הלחמניות? לא ליד הלחם סביר להניח. והפיתות? עזבו, זה סיוט. קניות של 5 דקות הפכו ל3 שעות של שיטוטים. עכשיו קחו את הסופרמרקט על עשרות אלפי המוצרים שבו, תגדילו אותו לשטח של יבשת ותכפילו את מספר המוצרים במיליארד, וקיבלנו משהו שמתקרב, אולי, רק אולי, לאושר ולמורכבות של עולם הטבע. כדי שנוכל אפילו להתחיל להבין מה קורה כאן, חייבים לעשות סדר. וכשאנחנו מדברים על סדר והיגיון, אנחנו מדברים בראש ובראשונה על שמות. צריך לתת שמות לכל בעלי החיים האלה. נשמע פשוט, לא? כשקרל לינאוס היה צעיר, הייתה לו אובססיה לשמות, ובפרט שמות של צמחים. אפשר לומר שחיבה מופרזת לשמות ולצמחים הייתה קטע שרץ אצלו במשפחה. בשוודיה של תחילת המאה ה-18 לא היו שמות משפחה. כל ילד קיבל שם פרטי ושם נוסף שנגזר משמו של אביו. למשל, סבו של קארל היה אינגמר בנצון, שמשמעותו בנו של בנט. אבא של קארל היה נילס אינגמרסון על שם אביו אינגמר. אני מניח שקארל, הבן של נילס, היה אמור להיקרא קארל נילסון, אלמלא העובדה שנילס היה אדם משכיל שלמד באוניברסיטה, והאוניברסיטה דרשה מהסטודנטים שלה להמציא לעצמם שמות משפחה ייחודיים. מן הסתם, כדי שלא יסתובבו בקמפוס 1,000 אינגמרסונים ו-2,000 קארלסונים שאי אפשר יהיה להבחין ביניהם. בחצר בית המשפחה צמח עץ מרשים בשם לין, ואביו של קארל בחר לעצמו גרסה לטינית של השם הזה, לינאוס. שמות וצמחים, כפי שאמרנו, זה עובר במשפחה. אביו של נילס היה חובב נלהב של בוטניקה, והחיבה הזו עברה גם אל בנו. קארל בילה שעות רבות בגינה המשפחתית, שנודעה כגינה המגוונת והמטופחת ביותר באזור כולו. הוא גידל את הצמחים השונים, שתל חדשים, והפציץ את אביו באינספור שאלות כמו שרק ילדים סקרנים בני 5 יכולים לשאול. בפרט, הוא רצה לדעת את שמות הצמחים. אבא, איך קוראים לצמח הזה, ולזה, 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 ולזה? בשלב מסוים, לאביו של קארל נמאס מההצקה הבלתי פוסקת, והוא איים על בנו שאם לא ילמד בעל פה את שמות הצמחים, הוא יפסיק לענות לו. מאותו הרגע, קארל החל לשנן שמות של צמחים. עשרות שמות, ואז מאות, ואז אלפים. ההישג הזה של קארל לינאוס בן 5 מרשים עוד יותר אם נזכור שאחד, רוב שמות הצמחים היו אז בלטינית, ושנית, הם היו ארוכים. באותם ימים, השמות המקובלים לצמחים היו שמות תיאוריים, דהיינו שמות שהכילו בתוכם תיאור מתומצת של תכונות הצמח. למשל, פלנטגו פוליסיס אובטו לנסלטוס פאבסנטיבוס ספיקה סילנדריקה סקרפו טטרי. שמשמעו בתרגום חופשי, הצמח בעל עלים מחודדים וסעירים בצורת ביצה גלילית מוארכת וגבעול מעוגל. והייתה בעיה נוספת, שבשלב הזה לא ממש הטרידה את קארל לינאוס בן החמש, אבל תרדה את מנוחתם של הרבה אנשים אחרים, חוסר אחידות בשמות. לכל צמח או בעל חיים היו עשויים להיות כמה וכמה שמות במקביל. שמות מסורתיים בתרבויות השונות, או כאלה שניתנו להם על ידי חוקרים שונים בשפות שונות. לשם הדוגמה, חתול. בעברית הוא נקרא חתול, באנגלית קט, בלטינית פליס, הילדים שלי קוראים לו נאצ'וס, ואני קורא לו רד מהשיש, חיה מעצבנת. המאות ה-16 וה-17 היו תור הזהב של מגלי הארצות, והרפתקנים אירופאים שהפליגו לכל קצוות תבל, גילו אלפי צמחים ובעלי חיים חדשים שלא היו מוכרים למדע. בהיעדר שיטה ברורה ומוסכמת למתן שמות לכל אותם יצורים חדשים, הכאוס שלט ברמה. אנשים שונים נתנו שמות שונים לאותו הצמח או בעל החיים, וכשמדען אנגלי רצה לדעת אם צמח מסוים שהוא חוקר כבר נתגלה על ידי חוקר אחר, או אם חרק מסוים הוא חלק ממשפחת חרקים כלשהי, הוא היה צריך להכיר את כל השמות והכינויים של אותו יצור בשפות שונות ומשונות, כדי להיות בטוח שהוא לא מפספס ספר או מאמר כלשהו שנכתב עליו בצרפת או בהולנד למשל. אם נמשיך את האנלוגיה של סיוט מרקט ממקודם, זה כאילו שלפיטה ברשימת הקניות שלי קוראים גם מעוגלת וגם שטוחית משמינה. ולא רק שאני לא יודע איפה היא נמצאת בחנות, אני אפילו לא יודע מה לשאול את הבחור על המכונית של הספונג'ה. הצורך הבוער לפתור את בעיית הכאוס של שמות היצורים החיים, הביאה לכך שכבר במאה ה-16, 100 שנים לפני היוולדו של לינאוס, היו כמה וכמה חוקרי טבע שהציעו שיטות, סכמות, למתן שמות מוסכמים לצמחים ולבעלי חיים. למשל, חוקר איטלקי בשם אנדרה סיסאלפיניו, הציע שיטה שמסווגת צמחים לפי מבנה הפירות והזרעים שלהם. חוקר אחר, צרפתי בשם פיטו דה טורנפו, פיתח שיטה שיגדה את הצמחים השונים לסוגים, גנוס בלאז, במובן של קבוצות צמחים שחולקות תכונות משותפות. לרוע המזל, אף אחת מהשיטות האלה לא הייתה נוחה, מקיפה ומוצלחת מספיק, כדי שתתאים כשיטת סיווג גלובלית. דהיינו, כזו שתאפשר מתן שמות מוסכמים לכל עשרות אלפי הצמחים, החרקים, הציפורים, הדגים, וכל שאר היצורים החיים שנתגלו בכל שנה. זה היה מצב העניינים בעולם המחקר, כשקארל לינאוס הצעיר נרשם לאוניברסיטה ללימודי רפואה. מדוע רפואה, אתם שואלים, אם לינאוס בבירור נמשך לבוטניקה? כיוון שבוטניקה באותם הימים לא הייתה תחום מחקר שעמד בפני עצמו, אלא חלק מהרפואה, בעיקר מכיוון שהשימוש העיקרי בצמחים היה להכנת תרופות. הבעיה הייתה שהאוניברסיטה שבה למד לינאוס, אוניברסיטת אופסלה בשוודיה, הייתה אז אוניברסיטה ענייה יחסית ולא כל כך נחשבת באירופה, ולא משכה אליה חוקרים בעלי שם, ובפרט לא היה שם מרצה לבוטניקה. על כן, לינאוס נאלץ ללמד את עצמו בוטניקה מספרים. למזלו של לינאוס הצעיר, באחד הימים כשטייל בגן הבוטני של האוניברסיטה, הוא פגש שם פרופסור בשם אולוף צלזיוס. ולפני שאתם שואלים, כן, זה היה דודו של אנדרס צלזיוס, זה מסולם הטמפרטורה. פרופסור צלזיוס התרשם מאוד מהידע העצום של הסטודנט הצעיר אודות צמחים, ובעיקר מהעובדה שלינאוס ידע את השמות של כמעט כל הצמחים בגן הבוטני. הוא לקח אותו תחת חסותו, נתן לו לגור בביתו, לא דבר של מה בכך, כיוון שהלימודים היו די יקרים ולינאוס לא היה הרבה כסף, והכי חשוב, גישה חופשית לספרייה האישית והעשירה שלו, שכללה המון ספרים בנושא בוטניקה. לינאוס ניצל את ההזדמנות הזו עד תום. הוא למד כל מה שיכל מספריו של צלזיוס, ופיתח שיטה משלו לסיווג צמחים לסוגים על פי צורת ותכונות אברי המין שלהם. זו הייתה שיטה שנויה במחלוקת, ואנחנו נחזור אליה בהמשך, אבל הפרט החשוב לענייננו כרגע הוא שלינאוס, בסך הכל סטודנט שנה שנייה, פרסם מאמר חדשני ופורץ דרך אודות שיטת סיווג הצמחים שלו. כמה סטודנטים שלמדו איתכם בשנה השנייה באוניברסיטה, פרסמו מאמרים פורצי דרך? הכי קרוב שאני הגעתי להישג הזה, היה לפרסם הודעה ביד 2. באוניברסיטת אופסלה התרשמו כל כך מהתלמיד המבריק שלהם, שמינו את לינאוס למרצה הבוטניקה של המוסד. לינאוס התגלה כמרצה בחסד. מורה מעולה, נלהב ושוטף, שההרצאות שלו משכו מאות סטודנטים. סטודנטים אחרים, כלומר. ב-1732, כשהיה בן 25, החליט לינאוס להתנתק מהספרים ולצאת לשטח. לפלנד היא חבל ארץ בצפון סקנדינביה, פינלנד בימינו, שהיה אז אזור ספר כפור, נידח ולא מוכר, שרק מעט תושבים ילידים חיו בו. לינאוס ביקש וקיבל תקציב מהחברה המלכותית השוודית למדעים, ויצא לבדו לחמישה חודשי מסע מפרחים בלפלנד. 2,000 קילומטרים של רכיבה על סוס והליכה ברגל, באחד האזורים הגיאוגרפיים המאתגרים ביותר שאפשר לעלות על הדעת. הוא חזר מההרפתקה הזו, כשבאמתחתו 100 מיני צמחים חדשים ולא מוכרים למדע. אגב, לחברה המלכותית הוא סיפר שהלך 4,500 קילומטר, כי הם שילמו לו לפי הקילומטראז'. אבל עם כל הכבוד למינים החדשים שגילה לינאוס, ואפילו לכסף שהצליח להוציא מהחברה המלכותית בתחמנות, הדבר החשוב ביותר שיצא מהמסע של לינאוס הוא שמות. הייתה זו הפעם הראשונה שבה יישם קארל לינאוס את מה שנחשבת להברקה הגדולה ביותר שלו, השיטה הדו-שמית או בינומיאלית בלעז. בשיטה זו, לכל מין בטבע יש שני שמות. למשל, פליס קאטוס, חתול הבית. השם הראשון, פליס, מציין את הסוג, גנוס, והשם השני, קאטוס, את המין הספציפי בתוך אותו גנוס. במקרה של החתול, המין קאטוס הוא אחד מתוך מספר מיני חתולים מאותו סוג. למשל, פליס צ'אוס, חתול הביצות, פליס מרגריטה, חתול החולות, וכדומה. הרעיון של לתת שני שמות לפרט כלשהו לא היה מקורי במיוחד. אנחנו רגילים לשמות כאלה בחיי היומיום שלנו. למשל, יש שולחן מטבח ויש שולחן סלון, ויש גיטרה אקוסטית וגיטרה חשמלית. כבר במאה הרביעית לפני הספירה הציע אריסטו להעניק ליצורים חיים שני שמות. הייחוד הראשון ברעיון של לינאוס היה בכללים הברורים שניסח לגבי מתן השמות. חוקיות אחידה שהגדירה איך לתת שם חדש ליצור שמעולם לא נתקלת בו קודם, ושם שיהיה שימושי ונוח לעבודה מחד אבל גם זכיר ופשוט מצד שני. למשל, כל השמות חייבים להיות בלטינית, או לכל הפחות לציית לכללי התחביר הלטיני. הלטינית, נזכור, הייתה השפה המדעית המקובלת באירופה, כך שלחוקר באיטליה לא הייתה בעיה מיוחדת לקבל שם חדש בלטינית. בנוסף, חסל סדר שמות תיאוריים. מעכשיו, קבע לינאוס, השמות יציינו אך ורק את התכונה הבסיסית והמובנת מאליה של אותו יצור. למשל, זוכרים את הצמח בעל השם הסקסי והקליט, פלנטגו, פוליס, אובטו וכו' וכו' וכו'. על פי השיטה הבינומיאלית, אותו צמח מקבל את השם פלנטגו מדיה. מדיה, בהקשר הזה מציין, שערות זהירות ולבנבנות על העלה, תכונה בולטת שקל לזכור ושכל חוקר צמחים יזהה מיד. השם הקצר והלא תיאורי גם מונע בלבול במקרה ושני חוקרים לא מסכימים ביניהם על התיאור. למשל, מה שחוקר אחד יראה כעלה גלילי מוארך, יכול להיראות לאחר כעלה ביצתי מוארך. ומכאן הדרך לאנדרלמוסיה של שמות קצרה ביותר כמובן. אם השם של הצמח לא כולל תיאור שלו, גם אין על מה להתווכח. המוסכמה המקובלת בעולם המדע כיום היא שהחוקר שפרסם את המאמר הראשון על יצור חדש הוא זה שנותן לו את שמו. דוקטור נטע דורצ'ין.
זה לא שיש לי הזכות לעשות את זה, אני חייבת לעשות את זה כחלק מתיאור מין, אני צריכה לתת לו את השם. אני אומרת לאיזה סוג הוא שייך וזה שמו, ויש סעיף במאמר המדעי הזה שהוא תיאור של המין שאני אומרת למה קראתי לו ככה, סעיף אטימולוגיה שמסביר למה בחרתי את השם הזה והזה. אז הרבה פעמים שואלים אותי אם אני קוראת למינים על שמי, שלי, אני לא יכולה לעשות את זה, זה לא, זה נגד הכללים, דרך אגב יש כללים מאוד ברורים, יש ספר חוקים לאיך זה צריך לעשות, זה כמו ספר לאורחי דין, ממש, יש סעיפים. אני כן יכולה לקרוא מין על שם מישהו, אחר. עשיתי את זה כבר, למשל סטודנטית שהייתה איתי בשטח והיא גילתה בפעם הראשונה מין מסוים שאני עצמי לא שמתי לב אליו, אני קראתי את המין הזה על שמה, מגיע לה, מצאה את זה.
איך זה נקרא?
רופלומיה ג'ינה, זה היה בארצות הברית, הסטודנטית קראו לה ג'ינה, כן, זה
מין שנקרא שמה. מין על שמך.
אז כן, אז מישהו אחר.
יש מין על שמך גם?
כן, אז מישהו אחר קרא למשל צירת הפילית על שמי.
לא יודע אם זה מחמאה, אבל
תשמע, זה עדיף משיקראו תיקן על שמך.
יתרון נוסף של השיטה הבינומיאלית היא שהיא חלק מתוך מערכת סיווג, טקסונומיה, בלעז גדולה וכוללנית יותר שהגה קארל לינאוס, מערכת שמחלקת את היצורים בטבע בצורה היררכית, כמו פירמידה. החלוקה של לינאוס עברה במרוצת השנים המון מהפכות, לכן בואו נמשיך בתיאור של החלוקה המודרנית, שבראשה שלוש על ממלכות, או דומיינס בלעז, בקטריות, חיידקים קדומים, ויצורים שהתאים שלהם מכילים גרעין. כל אחת מעל הממלכות מתחלקת לממלכות. למשל, על ממלכת היצורים בעלי הגרעין, כוללת בתוכה את ממלכת הפטריות, ממלכת הצומח, ממלכת החי וממלכת החד תאים. ככל שיורדים עוד שלבים בסולם, החלוקה הזו הולכת ונעשית יותר ויותר מפולחת. מתחת לממלכה יש מערכת, ואז מחלקה, ואז סדרה, ואז משפחה, ולבסוף סוג ומין, שהיא היחידה הקטנה והבסיסית ביותר. השם הבינומיאלי של לינאוס הוא למעשה הסוג והמין אליו משתייך אותו יצור, דהיינו שני השלבים הנמוכים ביותר באותו סולם היררכי ארוך, ולכן הסכמה הזו משתלבת היטב בסכמה הגדולה יותר. הצורך במתן שמות ליצורים הוא ברור ומובן מאליו, אבל יש להודות שהצורך במערכת סיווג לממלכות ומערכות ומחלקות וכולי הוא הרבה פחות מובן מאליו. מה אכפת לי אם האדם המודרני, הומו סייפיינס, על פי השיטה הבינומיאלית של לינאוס, הוא חלק ממשפחת ההומינידים וסדרת הפרימטים? למי עוזר המידע הזה? ובכן, לסיווג ההיררכי יש חשיבות, והיא נמצאת בקשרים שבין היצורים. כשאנחנו אומרים על האדם המודרני שהוא חלק מסדרת הפרימטים, אנחנו בעצם אומרים שהאדם הוא קרוב משפחה של הקופים, ולכן הוא חולק עמם כמה תכונות בסיסיות משותפות, כגון חוש ראייה מצוין וכפות ידיים ורסטיליות. חוקר שיגלה מין חדש של קוף, למשל, יבחן את התכונות האלה כדי לנסות ולבסס את הקשר המשפחתי, אם הוא קיים, בין היצור החדש ובין האדם. במילים אחרות, הטקסונומיה עוזרת לחוקרים למקד את המחקרים שלהם ויוצרת שפה משותפת לגבי תכונות חשובות יותר וחשובות פחות, לפחות בהקשר הסיווגי שלהם. איזו שמאפשרת לשים את הפיטה, הלחמניה והלחם הלבן על אותו מדף בסופר. די, אני חושב שתחנתי את האנלוגיה הזו עד דק. בימינו, הטקסונומיה של לינאוס ובפרט השיטה הבינומיאלית הן השפה המשותפת של כל חוקרי הטבע. עבור אנטמולוגים, חוקרי חרקים כדוקטור נטה דורצ'ין, הטקסונומיה היא כלי עבודה שימושי, יעיל ואפילו חיוני.
ההבנה הזו של מי הם הנפשות הפועלות שאנחנו מתעסקים בהם, זה דבר שהוא הדבר הכי בסיסי כדי להבין מערכת אקולוגית ולדעת אם אפשר, מה אפשר לעשות איתה, מה אפשר לעשות עם המרכיבים שלה, אם יש להם תועלת, אם יש בהם נזק, אם מסתכלים בראייה אנתרופוצנטרית, ראייה של איך זה עוזר לנו או איך זה מזיק לנו. אני יכולה לתת לך דוגמה למשהו שקרוב, פחות או יותר לדברים שאני עוסקת, נגיד חרקים שהם, יש חרקים מזיקים בחקלאות שהם מוכרים, שהם ידועים במקומות שונים בעולם, ואם אנחנו מקבלים במשלוח מחול תוצרת חקלאית או חומרי גלם כמו עץ, דברים ממקומות שונים בעולם, ומתגלים שם חרקים ויושבים שם אנשים, פקחים של משרד החקלאות, ועושים מוניטורינג של הדברים האלה, ואם הם מוצאים שם אורגניזם כלשהו, הרבה פעמים זה חרקים, הם צריכים מיידית לדעת מה זה, מה זה הדבר הזה, האם זה משהו שקיים בישראל, ואז בסדר, בוא ניתן למשלוח להיכנס לארץ, או שזה אולי מין שיש לו פוטנציאל להיות מזיק מאוד חמור פה, ואז או שצריך לטפל במשלוח הזה, או שצריך להשמיד אותו לפעמים, או שצריך לשלוח אותו בחזרה ולא להכניס אותו לארץ, ואנחנו מדברים פה על מיליונים של דולרים בשנה. אנחנו בצוות האנטומולוגי, אנשי החרקים פה במוזיאון, מקבלים בממוצע בין 300 ל-400 פניות כאלה בשנה, ממשרד החקלאות, לזהות דברים כאלה שהתגלו בסיטואציות שונות, והם צריכים תשובה מיידית. והתשובה הזו של מי זה היצור הזה ומה הוא עושה, זה דבר שרק טקסונום יכול לתת, כי הוא מכיר את הקבוצה. עכשיו, זה דוגמה אולי שלילית, ונגיד, זה דוגמה חיובית, אז חרקים שהם מזיקי חקלאות, יש להם אויבים טבעיים. אויבים טבעיים, אחת הקבוצות הגדולות של אויבים טבעיים הם צרעות הפיליות למשל, שמטילות את הביצים שלהם בתוך החרק המזיק, והזחל של הצירה משמיד את הזחל, את החרק המזיק. אז אפשר לגייס את הדבר הזה לטובתנו, הם סופר ספציפיים, אפשר לשחרר אותם בחממה, בבית רשת, והם תוקפים בדיוק את מה שאנחנו צריכים בלי לתקוף דברים אחרים, זה כמובן ידידותי לסביבה. הרבה פעמים עושים את זה בשילוב עם הדברה כימית, אז אפשר להפחית את השימוש בכימיקלים. ושוב, כאן אתה כדי לדעת איזה חרק לשחרר כאויב טבעי להדברה ביולוגית, זה הדברה ביולוגית, אתה צריך לדעת מי זה החרק הזה, אתה צריך לדעת שאתה משתמש עכשיו ואתה מגדל באופן מסחרי את החרק המתאים שיתקוף את מה שאתה רוצה, ואכן חברות שיש לנו אחת כזו לפחות בישראל, שמייצרות מסחרית אויבים טבעיים, חרקים ודברים אחרים, להדברה ביולוגית, הם צריכים את המומחיות של טקסונום פעם בכמה זמן, שיסתכל על דגימות של הדברים שהם מגדלים, ויאשר, כן, אתם מגדלים את הדבר הנכון, כן, כי אחרת לא עשינו כלום, תשחרר את זה בטבע וזה לא עושה את מה שאתה צריך.
השעה 12, יום ראשון, 20 ביוני 2030, והרי החדשות. עוד אקזיט ענק להייטק הישראלי. ענקית המדיה פודקאסט ישראל דיווחה כי השלימה את רכישתה של האפליקציה טינדרקאסט, שפיתח היזם אלון טל תמורת סכום עתק של רבע ביטקוין. את הגרסה הראשונית של האפליקציה, שמתאימה בני זוג פוטנציאליים בהתאם לפודקאסטים להם הם אוהבים להאזין, פיתח אלון טל במסגרת קורס פיתוח אפליקציות של המרכז לפיתוח מנהיגות טכנולוגית, כשהיה רק בן 12. לפני שהמריא במטוס הפרטי שלו לחופשה בבהמאס, סיפר אלון כי הקורס המקוון שעשה מהמחשב בביתו שינה את חייו, והראה לו שהכל אפשרי ותלוי בעיקר בו. דוברת פודקאסט ישראל מסרה כי רן לוי מייסד החברה אינו זמין לתגובה, שכן הוא עסוק בכתיבת חסויות. החללית הרובוטית פתח תקווה, אשר שוגרה ממרכז החלל על שם דני דנון ברמלה, תגיע בעוד שעות ספורות לחגורת האסטרואידים ותחל לכרות עופרות טיטניום. המהנדסת הראשית של הפרויקט, אלמה לנדאו, סיפרה לכתבנו כי עשתה את צעדיה הראשונים בעולם הרובוטיקה כבר בכיתה ה' במסגרת קורס הרובוטיקה של המרכז לפיתוח מנהיגות טכנולוגית, וכי פרט לחשיפה למדעי הפיזיקה, ההנדסה והמכניקה, זכתה במסגרת התוכנית גם בערכים חינוכיים של מנהיגות וחשיבה יצירתית. כבר אז, סיפרה אלמה, חלמה על היום שבו תשגר את פתח תקווה לחלל. ולסיום, ברכות חמות לבמאי יהב סייג, אשר סרטו הדוקומנטרי הכנסת ישראל, פארק הג'ורה, גרף אמש 5 פרסי אוסקר. יהב, היוטיובר הישראלי המצליח בכל הזמנים, הודה בטקס מרגש לאביו, שהלחין את פס הקול של הסרט, ולמדריך שלו בקורס עריכת יוטיוב של המרכז לפיתוח מנהיגות טכנולוגית, שלימד אותו לתכנן, לצלם ולערוך את הסרטונים הראשונים שלו. הקיסרית מירי רגב שוחחה עם יהב בטלפון וברכה אותו על השחייה. וכעת, תחזית מזג האוויר. התחזית בחזות המרכז לפיתוח מנהיגות טכנולוגית. רוצים לחשוף את ילדיכם לעולם מרתק ומלא דמיון? צרפו את ילדיכם לתוכניות שנתיות, רב שנתיות וסדנאות בחופשים בתחומי תכנות אפליקציות, רובוטיקה ויצירה ביוטיוב. מפגשים אונליין ללמידה מקוונת בהדרכת מיטב המורים והמדריכים. לפרטים נוספים, בקרו ב-techleaders.co.il או חפשו בגוגל את המרכז לפיתוח מנהיגות טכנולוגית. והתחזית חם. לאחר שסיים את לימודיו, עסק קארל לינאוס ברפואה, ובמקביל המשיך במחקריו הבוטניים, ופרסם ספרים רבים שסיווגו ותיארו אלפי מיני צמחים. המוניטין שלו כחוקר הלך והתעצם, עד שב-1741 חזר לאוניברסיטת אופסלה, הפעם כפרופסור מן המניין. למרות שהיה מרצה מבוקש וחוקר בעל שם, היו לו גם לא מעט חילוקי דעות עם חוקרים אחרים באירופה. אחד מסלעי המחלוקת העיקריים הייתה שיטת סיווג הצמחים שפיתח לפי תכונות עברי הרבייה שלהם. לא רק שעקרונות הרבייה המינית של צמחים לא היו מוסכמים עדיין על כל החוקרים, גם התיאורים שכתב לינאוס אודות הצמחים שחקר היו די שערורייתיים באופיה. למשל, כך תיאר לינאוס את עלי הכותרת של פרח כלשהו. ציטוט, מיטת כלולות מבוסמת בכל כך הרבה ריחות מתוקים, כדי שהחתן והכלה יוכלו לחגוג את נישואיהם בכבוד. סוף ציטוט. לא מעט חוקרים מעונבים התקשו להקל את שפתו הציורית של לינאוס. מי היה מאמין שהפעמונית, הלילח והבצל יכולים להיות כל כך חסרי מוסר? כתב אחד ממבקריו של לינאוס, שכינה את שיטת הסיווג שלו תואבה זנותית שאינה ראויה לצירי כפיו של הבורא. להתנגדות גדולה אפילו יותר, זכה לינאוס כשנתן את השם הומו סייפיינס לבני האדם, וסיווג אותם תחת משפחת דמויי האדם. למרות שהיה האדם מאמין, ללינאוס לא היה שום ספק שבני האדם הם קרובי משפחתם של הקופים. הוא בחן שלדים רבים של קופים ובני אדם, והגיע למסקנה שפרט ליכולת הדיבור, תכונה ייחודית אצל בני האדם, אין כמעט שום הבדלים עקרוניים בין האדם והקוף. מבחינתו, סיווג האדם באותה מחלקה ומשפחה יחד עם הקוף, הייתה החלטה כמעט טריוויאלית. כמובן שאנשי דת רבים התחלחלו לשם הטענה הזו. הרי בתנך כתוב במפורש שהאל ברא את האדם בצלמו. אז מה זה אומר? שגם אלוהים הוא קרוב משפחה של הקוף? שבני האדם והקופים נמצאים על אותה מדרגה בשרשרת הבריאה? לינאוס לא נסוג מהסיווג שלו, והוויכוח הזה המשיך לסעור ולגרוש ברחבי אירופה, עד שהגיעו צ'ארלס דרווין וראסל וואלאס 100 שנים מאוחר יותר, הגו את רעיון האבולוציה, והשיקו ויכוח תיאולוגי דתי אפילו גדול עוד יותר. אבל למרות ההתנגדויות, שיטת הסיווג החדשה של לינאוס סחפה את העולם כולו בסערה. אחת הסיבות לכך היא היקף מחקריו הבוטניים של לינאוס, שהיה חסר תקדים עד אז. לינאוס תיאר וסיווג בימי חייו למעלה מ-12,000 מיני צמחים. הישג מונומנטלי בכל קנה מידה, וכמעט פי שתיים מהחוקרים הפוריים ביותר עד תקופתו. ספריו של לינאוס, שהכילו עד 3,000 דפים צפופים ביותר של תיאורי מינים, הפכו למבוקשים מאוד בקרב הבוטנאים, וסייעו לבסס את שיטת הסיווג שלו. למעשה, מחקריו של לינאוס הם שהפכו את הבוטניקה והזואולוגיה לענפי מדע שעומדים בזכות עצמם, ולא רק נספחים לתחום הרפואה. סיבה נוספת להצלחתו של לינאוס היא ההתלהבות הכנה והתשוקה העזה שלו לתחום שבו עסק, התלהבות ותשוקה שהצליח להדביק בהן רבים מתלמידיו. מעבר לקהל הרב שמשכו הרצאותיו, לינאוס יסד מסורת שבה בכל שבוע היה יוצא בראש משלחת של עשרות סטודנטים למעין מסעות גילוי באזורים כפריים שסביב אוניברסיטת אופסלה. מסעות שבהם אספו, חקרו וסיווגו מינים רבים של צמחים, חרקים וציפורים שגילו. המשלחות האלה היו מיני קרנבלים ממש, עם דגלים מתנופפים ותקיעות חצוצרה ושירה וטופים וקריאות עידוד בסגנון ויבה לינאוס. הסטודנטים שהתחנכו תחת לינאוס גילו כלפיו דבקות והערצה יוצא דופן, וכינו את עצמם אפוסלס או דיסייפלס, דהיינו שליחים ומפיצי בשורה בהקבלה לתלמידיו של ישו. תלמידיו האדוקים של לינאוס הצטרפו למשלחות גילוי עולם כגון מסעותיו של ג'יימס קוק, גילו אינספור מינים חדשים של יצורים חיים, ונתנו להם שמות על פי תורתו של לינאוס. 23 מתלמידיו של לינאוס הפכו לפרופסורים בעצמם. למפיצי הבשורה האלה הייתה השפעה אדירה על עולם המדע בשנים הבאות, והם סייעו לשיטת הסיווג של לינאוס להתקבע ולהתקבל בקהילה המדעית, גם אחרי מותו של לינאוס ב-1778. במבט לאחור, אין ספק שהטקסונומיה של לינאוס חוללה מהפכה בעולם המחקר הביולוגי. ייעול תהליכי המחקר והשיפור בתקשורת בין המדענים קידמו את המדע בצעדי ענק. אם יש לנו היום מגוון גדול של תרופות ממקורות ביולוגיים וגידולים חקלאיים שופעים והדברה מוצלחת, הרי שההצלחה הזו רשומה במידה לא מבוטלת גם על שמו של קרל לינאוס. ויש עוד דבר שקרוי על שמו, באופן אולי לא כל כך מפתיע, פרח. הצמח החביב על לינאוס היה צמח שנושא פרחים ורודים וקטנים, שקיבל את השם לינאה בוריאלס, על שמו של לינאוס. בחזרה אל מוזיאון הטבע ואל דוקטור נטע דורצ'ין. הסתובבנו בגלריית החרקים ועברנו ליד תצוגה של זכרים ונקבות של חרקים מאותם מינים. בחלק מהמקרים, ההבדל בין זכר ונקבה הוא כה אדיר, בגודל, בצורה, בצבעים ומה לא, שאני לעולם לא הייתי מנחש שמדובר באותו מין.
כשאת מגלה זכר ונקבה של יצור מסוים לעתים, אפשר להתבלבל ולהניח שזכר הוא מין אחד ונקבה זוג שני?
בהחלט, כן, כן, זה קורה הרבה. כדי לזווג, כדי שטקסונום ידע שזכר מסוים שייך לנקבה מסוימת, הוא צריך להכיר את הקבוצה. אם יש לך מצב שאתה מגדל את החרקים האלה מתוך צמח או מתוך מקור המזון שלהם, אז זה פשוט עדות נסיבתית. אם אתה מגדל זכרים ונקבות באותו הזמן, מאותו מקום, אז אתה מניח שהם שייכים אחד לשני. אבל הרבה פעמים בהחלט יש מצבים כאלה שידוע רק הזכר, ידוע רק הנקבה, ואחרי שנים מישהו פתאום הצליח לשייך אותם ולהראות שהם שייכים לאותו מין. כן.
מה שמעלה שאלה נוספת מעניינת, בתוך מין מסוים של חרק, יש וריאציה גבוהה בין פרטים, או שכבר אפשר להגיד פחות או יותר כל הפרטים של אותו מין הם די מאוד מאוד דומים אחד לשני?
איזה שאלות טובות אתה שואל, וואו.
תודה. זה המקצוע שלי. לא חשבתם שאני אחתוך את הקטע הזה בעריכה, נכון?
כן, אז הרבה פעמים, אני אקשור את זה לשאלה שהרבה פעמים שואלים אותנו כשהיינו עושים סיורים מאחורי הקלעים באוסף המדעי, בשביל מה אתם אוספים כל כך הרבה פרטים מכל מין? למה לא כל מין מיוצג על ידי פרט אחד? אז זה בדיוק מתקשר למה שאתה שואל, משום שיש וריאציה בתוך אותו המין, וריאציה בצורה. זה יכול להיות וריאציה שבעונות שונות בשנה הפרטים האלה נראים אחרת, זה וריאציה בין זכרים לנקבות, זה יכול להיות וריאציה בין מלאכות לפועלות, אם זה חרקים חברתיים, דברים מהסוג הזה. והמומחיות של טקסונום באמת זה להסתכל על משהו ולהגיד, הוא נראה קצת שונה, אבל עדיין זה אותו מין, כי זה במסגרת הווריאציה התוך מינית.
עד כמה הגבולות האלה מטושטשים של וריאציה תוך מינית ומין חדש?
זה דורש הכרה של הקבוצה, זה דורש הכרות של הקבוצה. יש מינים שהם מאוד וריאביליים, שהם נראים שונה, יש פתאום, אנחנו קוראים לזה מורף, נגיד, צורה מורפולוגית שהצבעים שלה שונים לחלוטין. יש את זה גם בצמחים, דרך אגב, שאותו מין של פרח, הוא כחול במקום מסוים וכתום במקום אחר. ואם אתה מומחה לקבוצה הזו ואתה מכיר אותה, אז אתה יודע שזה אותו מין, כי אתה מכיר את הווריאציה התוך מינית. זה בדיוק הניסיון והמומחיות של טקסונום. להבדיל בין וריאציה שהיא בתוך המין ובין הבדלים בין מינים שונים.
התשובה הזו מנטה מביאה אותנו אל מה שהיא אולי הבעיה הגדולה ביותר בניסיון לסווג את היצורים החיים למינים שונים. בעיה כל כך עקרונית ומהותית שיש לה אפילו שם, בעיית המינים. מהי בעיית המינים? מין בטקסונומיה של לינאוס היא היחידה הקטנה ביותר של סיווג. תחשבו על אטומים. אטומים הם לא החלקיק הקטן ביותר בטבע, כמובן, את זה אנחנו יודעים, אבל עבור הכימאי הממוצע, זה שעוסק בתרכובות ומולקולות, האטום הוא יחידה בסיסית ונוחה לעבודה, שממנה מרכיבים מולקולות ושרשראות וכבישים וכל מיני מבנים מורכבים יותר. יש מגוון מסוים של יסודות בטבע, וכל אטום משוייך ליסוד מסוים. זה מצוין לכימאים. דמיינו לעצמכם שהכימאי לא סגור על זה אם האטום שאיתו הוא עובד הוא חנקן או מימן. תרכובת יכולה להיות בעלת תכונות שונות לחלוטין אם נוסיף למימן במקום חנקן או להפך. למזלם של הכימאים, החלוקה של האטומים ליסודות היא ברורה ומוחלטת. אטומים לא יכולים להיות קצת מימן וקצת חנקן. הם או זה או זה. אין באמצע. זה לא נכון בעולם הטבע. הטקסונומיה של לינאוס מבוססת על שקר. שקר שלפיו ישנה בטבע חלוקה ברורה של יצורים חיים למינים. זה שקר נוח, שלפעמים עושה לנטה דורצ'ין ולעמיתי החיים קלים יותר, שהם צריכים לתקשר זה עם זה, אבל זה עדיין שקר. לינאוס וכל יתר הטקסונומים שבאו אחריו, כפו הלכה למעשה סדר והיררכיה על מערכת שהיא מטבעה לא מסודרת ולא היררכית. הטבע לא מחלק את הצמחים והחרקים למינים נפרדים. כל אורגניזם ואורגניזם בטבע שונה מעט מזה שלצידו, ואיפה מסמנים את הקו שבו נגמר מין אחד ומתחיל אחר? זו החלטה אנושית ומלאכותית לגמרי. למשל, בין החתול שלי, נאצ'וס, והאויב המר שלו מהרחוב המקביל, בטמן, יש הבדלים. בטמן הוא חתול קטן יותר והפרווה שלו שחורה יותר. גם בין חתול ביצות שחי בעמק החולה ובין נאצ'וס חתול הבית יש הבדלים בגודל, בצבע וכדומה. מדוע קבוע חוקרים שההבדלים בין נאצ'וס ובטמן לא מספיק משמעותיים כדי להפריד אותם למינים שונים, אבל ההבדלים בין נאצ'וס וחתול הביצות כן משמעותיים? זו החלטה שקצת מזכירה את החלוקה של הקשת לצבעים בודדים, כחול, צהוב, אדום וכולי, למרות שבמציאות המעבר בין צבע לצבע בקשת הוא הדרגתי מאוד וכולל המון גווני בעיניים. במילים אחרות, גם אם האנטמולוגים מצליחים להתגבר על הקשיים המעשיים של הבחנה בין זכר ונקבה, מלכה ופועלות וכדומה, עדיין קשה להם מאוד לומר בנחרצות שחרק חדש שנתגלה אתמול בשדה הוא חלק ממין קיים או מין חדש לגמרי. זו בעיית המינים, והיא חלק בלתי נפרד מחקר הטבע מאז שהגדיר קארל לינאוס את הטקסונומיה שקרויה על שמו. היא עושה לחוקרים חיים קשים, כיוון שבלעדי קריטריון ברור מוסכם לגבי השאלה מה הופך יצור X לחלק ממין Y, אנחנו מוצאים את עצמנו במצב שתיארה קודם דוקטור דורצ'ין, מצב שבו נדרשת מומחיות אדירה וניסיון של המון שנים כדי להצביע על אורגניזם X כלשהו ולומר במידה כלשהי של ביטחון שהוא שייך למין Y. מצב עניינים כזה נותן יופי של ג'וב סקיורטי לטקסונומים, אבל הוא לא עוזר להתקדמות מחקרי הטבע. במרוצת השנים העלו חוקרים רבים הצעות לקריטריונים שיאפשרו הבחנה ברורה בין מינים. עשרות קריטריונים שכאלה למעשה. למשל, סיווג לפי תכונות, מורפולוגיה בלז. בשיטה הזו אנחנו מסווגים יצורים למינים לפי צורתם או ההתנהגות שלהם. אם זה נראה כמו שפן והולך כמו שפן ומשמיע קולות של שפן, אז זה בטח שפן. הוא ארנב, אני אף פעם לא זוכר מזה מי. אבל הבנתם את הרעיון. כפי שכבר ראינו, הקריטריון הזה מוצלח בחלק מהמקרים, אבל נכשל כישלון חרוץ באחרים. למשל, זכר ונקבה מאותו מין נראים שונים לגמרי, או מינים שונים שנראים דומים מסיבה כלשהי. למשל, ציפור והטלף, שלשניהם יש כנפיים, אבל האחד הוא יונק והשני בכלל דינוזאור לשעבר. אז דמיון מורפולוגי הוא קריטריון לא מספיק מוצלח. בואו ננסה קריטריון אחר, היכולת להזדווג ולהביא לעולם צאצא פורה. סוסים וחמורים הם מינים נפרדים, כי הם אמנם מסוגלים להזדווג זה עם זה, אבל הצאצא שלהם, פרד, אינו מסוגל להתרבות. נאצ'וס ובטמן, לעומת זאת, אם הם היו זכר ונקבה, היו יכולים להביא לעולם צאצאים פוריים, ולכן הם שייכים לא תואמים. פתרון אלגנטי למדי, נכון? אבל גם כאן, הקריטריון מצליח בחלק מהמקרים ונכשל באחרים. ראשית, הוא לא תקף על יצורים שמתרבים ברביעה א-מינית, כמו חיידקים. שנית, ישנם יצורים שמסוגלים להזדווג בהצלחה, אבל כמו במקרה של שני בני זוג שהם גם סטודנטים לרפואה, הם אף פעם לא נמצאים באותו הזמן ובאותו המקום כדי לעשות את זה בפועל. למשל, יצורים שפעילים בלילה לא יפגשו יצורים שפעילים ביום. אם ניתן להם להזדווג במעבדה בתנאים אידיאליים, הם יצליחו לעשות את זה, אבל בטבע זה לא קורה. ומה לגבי מצב שבו יש לנו שלושה מינים, א', ב' וג', שבהם א' וב' יכולים להזדווג, וגם ב' וג' יכולים, אבל א' וג' לא יכולים. האם יש לנו כאן שלושה מינים? שניים? שניים וחצי? לא ברור. קריטריון נוסף, שזוכה לפופולריות בעשורים האחרונים, הוא זה שמכונה הקריטריון הפילוגנטי או קלדיסטי. הרעיון כאן הוא לחלק את היצורים לפי אב קדמון משותף. למשל, אנחנו, ההומו סייפיינס והניאנדרטלים, התפצלנו מאב קדמון משותף לפני כרבע עד חצי מיליון שנה, והפיצול הזה הוא הסיבה לכך שאנחנו נחשבים לשני מינים נפרדים. הגישה הקלדיסטית שמה דגש על ההתמיינות האבולוציונית, ויש לה כמה יתרונות קוסמים שלא ניכנס אליהם כרגע, אבל גם היא, כמו כל הגישות האחרות, לא עובדת בכל המקרים. למשל, למרות הפיצול האבולוציוני בינינו ובין הניאנדרטלים, 2.7% מה-DNA שלי הוא DNA ניאנדרטלי, וגם לכל אחד מכם יש קצת DNA ניאנדרטלי. המשמעות היא שגם לאחר אותו פיצול לפני חצי מיליון שנה, ההומו סייפיינס וההומו ניאנדרטליס עדיין המשיכו להזדווג ולהביא צאצאים לעולם. אנחנו. אז האם אנחנו בכל זאת מינים נפרדים? עושה רושם אם כן, שלפחות בעתיד הנראה לעין אין פתרון קסם שיאפשר לנו חלוקה טקסונומית ברורה וקלה של כל היצורים החיים. לכל חלוקה יש חוזקות וחולשות, וצריך לבחור את הקריטריון המתאים ביותר למצב הספציפי שמולו אנחנו ניצבים. במילים אחרות, אנחנו נמשיך להזדקק למומחים שמסוגלים לעשות את ההבחנות הדקות האלה עבורנו.
לא אידיאלי, אבל גם לא נורא. הרי זה עובד לא רע כבר 300 שנים בערך. אבל הבעיה היא שב-20 השנים האחרונות מתחולל שינוי עמוק במחקר הביולוגי. שינוי שמאיים על המבנה השברירי יחסית של הטקסונומיה של לינאוס. ריצוף גנטי.
ובמקרים קשים, בוא נגיד שאני מסתכלת על היצור ואני רואה שהוא מאוד דומה למשהו שאני מכירה כבר, זה נראה אותו דבר, או שאני מכירה את הסוג הזה ואני יודעת שהמינים בו תמיד נראים נורא נורא דומים וקשה למצוא פה תכונות מורפולוגיות. במקרה הזה אני הולכת למולקולריה. יש גנים שמקובל לעבוד איתם כדי, כי ידוע שהם אינפורמטיביים ברמת המין, הם מפרידים, אם אתה משווה את הגן הזה, את הרצף של הגן הזה בין מינים שונים, אז אתה מקבל את הווריאציה. ויש גנים ספציפיים שמקובל לעבוד איתם, שהם אינפורמטיביים ברמות שונות. אם אני רוצה לדעת ברמת המשפחה, אני אשתמש בגנים מסוימים, אם זה ברמת המין או אוכלוסייה, בגנים אחרים. אז מה שעושים תכלס במעבדה, זה לוקחים את היצור, אם הוא גדול מספיק, אז מקריבים רגל אחת נגיד, אם הוא לא גדול מספיק, כמו במקרה שלי, אני לוקחת את כולו, תוכנים אותו.
לא נעים.
כן, בבופרים מסוימים, בתמיסות מסוימות, ומפיקים את החומר הגנטי מתוך זה, ומרצפים את הרצף הגנטי של גנים מסוימים.
כמה זמן את בעצם בתחום, במקצוע?
אני גמרתי את הדוקטורט שלי באוניברסיטת תל אביב ב-2003.
אז את בעצם הספקת לראות, אני חושב, במהלך הקריירה שלך, את הפריחה בתחום הריצוף הגנטי. זה רק התחיל בתחילת שנות ה-2000, ככה בצינית.
נכון, בדוקטורט שלי כבר יישמתי את זה, זה היה כבר כמה שנים בפרקטיקה, וזה היה דבר חדש, ואני רציתי להתנסות בזה כבר בדוקטורט שלי, ובאמת התנסיתי בזה לראשונה בדוקטורט, והיום זה חלק כמעט שגרתי בעבודה שלנו.
עד כמה השפיעה בעצם הזמינות של ריצוף גנטי על העולם הטקסונומיה?
זה משפיע, השפעה מאוד גדולה, בעיקר יש כמה תחומים שאתה יכול להגיד שהייתה השפעה גדולה. בקבוצות שהן קשות, כמו שאמרתי קודם, אם יש לי סוג מאוד גדול של 300 מינים, 400 מינים, והם כולם נורא נורא דומים אחד לשני, מורפולוגית, אז הכלי המולקולרי, הגנטי פה הוא כלי מאוד חזק, כי הוא מאפשר לי להפריד בין המינים, לראות דברים שאני לא רואה במורפולוגיה. מה שנקרא מינים נסתרים, מינים קריפטיים. אני מסתכלת על האוכלוסייה הזו, וזה הכל נראה לי אותו דבר, מבחינה מורפולוגית. אני מרצפת את הריצוף הגנטי הזה, ופתאום אני רואה שזה 3 מינים, זה לא רק מין אחד. או 10 מינים, גם זה קורה, וזה דבר שקורה כל הזמן. אנשים רואים את זה בשנים האחרונות כל הזמן, קומפלקסים של מינים שנחשבו פעם למין אחד, ופתאום מסתבר שזה בעצם קומפלקס של מינים שממש רק לאחרונה כנראה נפרדו אחד מהשני, ולכן הם מאוד דומים אחד לשני. אז זה כלי מאוד חזק כדי לתת איזושהי הערכה ליותר מדויקת, על כמה מינים אנחנו מדברים בכלל, כמה מינים קיימים באזור מסוים, או במדינה מסוימת, או בבית גידול מסוים, אז זה כלי מאוד חזק.
זה נכון להגיד שבגלל הזמינות של ריצוף גנטי, קיבלנו פתאום עושר חדש של מינים שלא היינו מודעים אליה.
כן, בהחלט.
באיזה קנה מידה אנחנו מדברים? זאת אומרת, פי 2 יותר מינים, או רק באחוזים בודדים?
לא, אנחנו מדברים על פי 10 עד פי 100. כן, זה תלוי על איזה קבוצות ובאיזה אזורים. יש מחקרים שעשו את זה באזורים טרופיים למשל, או אתה אפילו לא צריך ללכת לאזורים טרופיים. יש פרויקט מאוד גדול שפורסם לפני כמה שנים מקנדה, פשוט מיפו את הפאונה של החרקים של קנדה וריצפו אותם וגילו שם, אני לא זוכר את המספר המדויק, לפחות פי 10 ממה שחשבו שיש שם.
ב-20 השנים האחרונות הפך הריצוף הגנטי מטכנולוגיה איזוטרית ויקרה, שרק למעט חוקרים הייתה גישה אליה, לכלי מחקר זמין, נוח וכמעט טריוויאלי. כפי שאמרה דוקטור דורצ'ין בעצמה, חלק כמעט שגרתי מהעבודה. עובדה זו גורמת לכך שמספר המינים הביולוגיים החדשים המתגלים בכל שנה זינק באופן דרמטי בעשורים האחרונים. ולמספר הזה יש עוד הרבה מקום לצמוח.
המדע מכיר היום כמעט 2 מיליון מינים של יצורים חיים, אבל על פי הערכות ישנם עוד 3 עד 30 מיליון מינים שעדיין לא נתגלו. למספר הזה יש להוסיף את העובדה שכל היצורים החיים כיום הם בסך הכל 1% מתוך כלל היצורים החיים שאי פעם התקיימו בעולמנו, וגם את המינים הנכחדים הללו יש למיין ולסווג. מדובר על מאות מיליוני מינים, אולי מיליארדים. כל העושר האדיר הזה מטיל עומס כבד על שיטת הסיווג שהגה לינאוס לפני כ-250 שנים. עומס שמזכיר לי במידה מסוימת את אותו עומס שחוו חוקרי הטבע בתקופתו של לינאוס, כשמגלי העולם גילו אלפי מינים חדשים במסעותיהם סביב הגלובוס. אז, בזמנו, העושר החדש של מינים היה הגורם שדחף ודרבן את החוקרים לחפש ולאמץ שיטות סיווג חדשות. האם הפריחה שמביאה איתה מהפכת הגנטיקה תביא למהפכה מקבילה גם בטקסונומיה הביולוגית? מי יודע, אולי ברגע זה ישנו אי שם ילד חובב טבע שמתלהב מחרק חדש שמצא בגינה או פרח צבעוני במיוחד, ובמוחו הצעיר מתבשל רעיון גאוני שיזניק את הטקסונומיה הביולוגית אל המאה ה-21.
אבא, תראה את החיפושית שמצאתי.
מה זה? למה אתה מכניס את הדברים האלה הביתה? איכס, תן את זה לנאצ'ו שיוכל.
רגע, אבא, איך קוראים לחיפושית הזאת?
זהו, עד כאן. תודה רבה למוזיאון הטבע על שם שטיינהארט ולדוקטור נטע דורצ'ין על הסיור הנפלא שערכה לי מאחורי הקלעים של המוזיאון. מוזיאון הטבע יפתח לציבור בשבוע הראשון של יולי. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני כבר יודע שאני לוקח את הילדים שלי לביקור. תודה רבה גם לדורון פישלר שערך את הפרק. מיד נמשיך עם שאלת עושים היסטוריה חדשה ותשובותיכם לשאלה הקודמת. מה חדש ברשת עושים היסטוריה ועוד, אבל ראשית חסות קצת. המרכז למוזיקה ירושלים, משכנות שעננים, מזמין אתכם להצטרף לפרויקט אמץ נגן ולסייע בתרומת מלגות לימודים לקידום וטיפוח מוזיקאים צעירים ומצטיינים בישראל. המרכז למוזיקה ירושלים מטפח מוזיקאים צעירים מצטיינים מכל רחבי הארץ במשך יותר מ-40 שנה. במפגש המאזינים האחרון שקיימנו בצוותא, הופיעו על הבמה שלנו כמה מבני הנוער המשתתפים בתוכנית המצטיינים של המרכז. איזה כישרונות אדירים! דורות של מוזיקאים מעולים שמופיעים על הבמות החשובות ביותר בעולם יצאו מהמרכז למוזיקה ירושלים. זאת ההזדמנות שלכם לתמוך במוזיקה בישראל ולהעניק למוזיקאים המצטיינים אפשרות לקבל מלגות לימודים, להשתלב בכיתות אומן, בקורסים ובסדנאות בהדרכת מוזיקאים מובילים מהארץ ומהעולם, ואפילו להשתלב בתזמורת הפילרמונית הישראלית הצעירה. לפרטים נוספים ייכנסו לאתר מרכז המוזיקה ירושלים בכתובת jmc.org.il או יתקשרו ל-02-62-34-347, שלוחה 200. מרכז המוזיקה ירושלים, משכנות שעננים. מה חדש ברשת עושים היסטוריה? בפרק הקודם סיפרתי לכם על 5 הפודקאסטים החדשים שהפקנו עבור החינוכית. ארץ ישראל מבעד לזכוכית, סיור וירטואלי באגף הארכיאולוגיה של מוזיאון ישראל, שוות להכיר על נשים מיוחדות שעשו היסטוריה, ערך מוסף בשבילי, כלכלה ופיננסים בגובה העיניים, ושני פודקאסטים לילדים ובני נוער, איך העולם עובד ואבא למה. 5 הפודקאסטים האלה מצטרפים לאוניברסיטה הקטנה של המדעים שאני עשיתי לחינוכית, וכולם נמצאים בדף הפודקאסטים של החינוכית שקישור אליו תמצאו באתר של רשת עושים היסטוריה, ובכל אפליקציות הפודקאסטים השונות, כולל כמובן גם האפליקציה של רשת עושים היסטוריה באנדרואיד. ומה עוד ברשת שלנו? בעושים תנ"ך עלה לאוויר הפרק השלישי והאחרון בסדרת פרקים שבה ערכו יותם שטיינמן ובועז סתיווי את פרופסור ישראל פינקלשטיין, אחד מהחוקרים המובילים בעולם בתחום הארכיאולוגיה של המזרח הקדום, לשיחה על ממלכת ישראל וכיצד התגבשה התפיסה של עם ישראל כפי שאנחנו מכירים אותה היום, מתוך 2 ממלכות, ישראל ויהודה, שבמקרים רבים לא ממש הסתדרו זו עם זו. סדרת פרקים מרתקת ופוקחת עיניים באורח יוצא דופן. בעושים תוכנה, עלתה לאוויר ההקלטה מתוך מפגש המאזינים בשבוע שעבר, שבו ערכו חן פלדמן ועמית בנדור את אלון שחם, מייסד סטארט-אפ בשם קומפוז, לשיחה על הקשר שבין מוזיקה ותוכנה, על רגש בעולם התוכנה, ואחד העקרונות החשובים אך נסתרים שמפתחים צריכים להכיר.
ועושים פוליטיקה, פרק קצת יוצא דופן. עדיין פוליטיקה, אבל לשם שינוי, פוליטיקה בתוך המשטרה. דפנה ליאל ערכה את הדס שטייף, כתבת הפלילים של גלי צהל, לשיחה על פרשת ניצב רוני ריטמן, ואיך התגלגלה פרשיית אהבים סודית בין שני קציני משטרה לסערה שמערבת את כל צמרת המשטרה ומתחברת לחקירות ראש הממשלה. ולבסוף, בעושים ספורטקאסט, יש לנו צ'ופר מיוחד עבורכם. חוץ מלהגיש את עושים ספורטקאסט, לבן מיטלמן יש עוד עבודה צדדית כזו, ככתב הספורט של חדשות 2. מיטלמן בילה את השבועיים האחרונים במוסקווה וסיקר את גביע העולם בכדורגל לפני ומאחורי הקלעים. איתו במוסקווה היה גם תומר פדלון, ושניהם מגישים פרק שכולו על מאחורי הקלעים של גביע העולם. איך מתמודדים הרוסים עם החוליגנים שלהם? איך עומדת התחבורה הציבורית בלחץ? איך מתפקדת מערכת העבר המפורסמת? זו הצצה נדירה לגביע העולם, כפי שלא תמצאו באף ערוץ אחר. כל הפודקאסטים שלנו זמינים כמובן באתר הבית ranlevi.com, R-E-N-L-E-V-I, ובאפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד. אפשר ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה בדואר האלקטרוני, ותקבלו עדכון מיידי על כל פרק חדש שיוצא לאור. קישור להצטרפות לרשימת התפוצה בדף הראשי באתר הבית. בפרק 244 שאלתי אתכם מהי הסיטואציה הכי מביכה סלש מעניינת אליה נקלעתם בזמן אזעקה. כפי ששיארתי לעצמי, במדינה כמו שלנו אין מחסור באזעקות ובסיטואציות הזויות שאפשר להיקלע אליהן. למשל, אריק שחף כותב, ציטוט, במלחמת לבנון השנייה יצאנו לחגוג יום הולדת במסעדת לימוזין ברמת ישי, זו מסעדת בשר. לקראת סיום הארוחה נשמעה אזעקה. אנחנו המשכנו לשבת, ואז נפל טיל לא רחוק מהמסעדה. קפצנו מהכיסאות מחשש לטיל נוסף, ועברנו למקום הבטוח ביותר במסעדה. פריזר הבשר. נדחסנו בין חתיכות בשר ענקיות שתלויות על אנקולים. מחזה אבסורדי. כאשר יצאנו כל הלקוחות עזבו בלי לשלם, ואנחנו המשכנו לחגוג. ללאה ברובי יש סיפור הזוי משלה. ציטוט, פעם נסעתי לאיזה חור לקנות עציצים ושמעתי אזעקה. המשתלה הייתה סגורה, והסתכלתי מסביב איפה אני יכולה להסתתר שמה יפלו טילים. המקום המבטיח היחיד הייתה מלונה לכלב גדול שכנראה בימים טובים שלו שמר על המשתלה. נכנסתי בלי רשותו למלונה, וכדי לא להשתעמם, הוצאתי מחשב מהתיק והתחלתי לעבוד. כך עבדתי במלונה. בכלל, ללאה היו הרבה מצבים מעניינים בזמן אזעקות, כולל פעם אחת על כיסא הגניקולוג. יוני סטרן מספר שהאזעקה תפסה אותו באזכרה בבית קברות. הוא כותב, ציטוט, התנחנו בעובדה שלפחות אם יקרה משהו, חסכנו שינוע. מעניין לציין שהרבה מאזינים באופן יחסי סיפרו על אזעקות שתפסו אותם תוך כדי, איך נאמר, מצבים אינטימיים. למשל, חנה שירן כתבה ציטוט, במלחמת המפרץ, כשבעלי ערן ואני היינו סטודנטים בטכניון, עוד לפני שהתחתנו, הפכנו את חדרו של ערן במעונות לחדר אטום, מה שאילץ במרכאות אותי להיות איתו באותו חדר בתקופה ההיא, כשטילים נפלו מכל עבר. עכשיו תדמיינו מה זה עשה לזוגיות שלנו. ואילן דודי כתב, מלחמת המפרץ הראשונה. הייתי בחופשה קצרה בבית באמצע השירות, החברה הגיעה, אתה בטוח שאתה רוצה שאני אתאר את הסיטואציה? בגדול, המשכנו לראות את הטילים נופלים על גוש דן דרך חלון ביתי באלפי מנשה, תוך כדי לא משנה כבר. ותגובה נוספת באותו עניין, אבל לא בדיוק באותו עניין, של ערן ארמי. ציטוט, צוק איתן, אני מתגלח להנאתי אחרי חודש ללא גילוח, חשבתי שזה יהיה מצחיק להשאיר שפם של כוכב פורנו רק לרגע בשביל להצחיק את אשתי, והופ, אזעקה, ושנינו רצים לחדר המדרגות של הבניין לעמוד יחד עם כל השכנים שמסתכלים עליי כאילו נפלתי מהירח. פדיחה. זהו, תודה רבה לכל המגיבים, גם למי שלא יכולתי להקריא את הסיפור שלו, והיו עוד לא מעט סיפורים מצחיקים ששיתפתם איתנו, אז המון המון תודה. שאלת עושים היסטוריה הפעם ברוח הפרק הנוכחי, בענייני חיות. מה המפגש הכי מעניין, מצחיק או הזוי שהיה לכם עם בעל חיים? לי היו כמה וכמה מפגשים מהסוג השלישי שכאלה לאורך השנים, אבל אולי המפגש הזכור לי ביותר היה בלילה חשוך אחד כשהייתי בצבא ברציפים של נמל אשדוד. הרציפים בנמל ידועים לשמצה באחברושים שחיים בין הסלעים, אחברושים ענקיים ומגעילים. הכינוי שלהם היה אחברתולים, כי חלקם היו גדולים כמו חתול. באותו לילה חשוך הלכתי על הרציף ופתאום שמעתי צווחה של אחברוש מבוהל והרגשתי אותו מתחכך לי ברגל. הוא ברח ממשהו, והוא היה כל כך מבוהל, עד שהוא אפילו לא שם לב שאני נמצא שם וחוסם לו את הדרך. ואני זוכר שהדבר היחיד שחשבתי עליו באותו הרגע, זה אלוהים אדירים, מה היצור שיכול להפחיד את האחברוש הזה? אז תפסתי את הרגליים שלי וברחתי יחד עם האחברוש, לא רציתי לקחת סיכון. אז מה הסיפור שלכם? איזה מפגש מעניין היה לכם עם בעל חיים? ספרו לנו בעמוד הפייסבוק וקבוצת הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה. כתמיד, אם אתם אוהבים את התוכנית ומעוניינים לתמוך בה, אנא עזרו לנו למצוא מפרסמים ונותני חסות שהם סם החיים שלנו. פודקאסטים הם מדיה צומחת שתופסת בישראל תאוצה אדירה בשנתיים האחרונות. אם יש לכם עסק משלכם או אתם חלק מארגון שמחפש דרך חדשה ורעננה להתחבר ללקוחות שלו, שווה לחשוב על פודקאסט ממותג שיעסוק בתחומי העניין של העסק או הארגון. אנחנו בפודקאסט ישראל יודעים להפיק פודקאסטים טובים, ועושים את זה בהצלחה כבר למעלה משלוש שנים עבור ארגונים רבים ומגוונים, מרמת הסטארט-אפ ועד רמת חברת חשמל ומשרד הכלכלה. אם אתם רוצים לשמוע עוד על פודקאסטים ממותגים והיתרונות שלהם, דברו איתי, run@runlevy.com. עושים היסטוריה, הם דינה בר מנחם על העריכה הלשונית, יוסי מצ בעריכה, ניר סייג ודור קומט על עריכת הכל, עינב לנדאו מנהלת המחירות, שרה סילבצקי מנהלת הקהילות, דני תימור מנהל העסקי, ואני, רן לוי, כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בעוד שבועיים. להתראות.
In this house we obey the laws of thermodynamics.
אוקיי, אחד אחד, בסדר, אז מה שאני רוצה שתעשו...
אבא,
רגע,
אבל מה? אז אם אתה רוצה, אם צריך אחד רק, אז איך שניים?
בסדר, אני אעשה... נראה איך זה יצא. הוא אומר לי, בא אליי כאילו, ומתלהב, הוא אומר לי, אבא, אבא, תראה מה מצאתי. ואז אני אומר לך, אי, מה זה? זה גול נפש, למה הכנסת את זה הביתה? תן את זה לנאצ'וס לאכול. ואז אתה שומע לי, אבל אבא, איך קוראים לחיפושית הזאת? ואז אני עושה, זה ההצגה שלנו, ואת זה אני צריך להקליט.
לא זוכרת כלום.
הוא אומר לי, אבא, אבא, תראה מה מצאתי.
אבא, אבל
איפה נמצא פה חיפושית בדיוק? לא צריך חיפושית באמת. מגניב, אתה רוצה גם לעשות מה, רומי? אתה רוצה להשתתף גם? יאללה, אוקיי.
מה?
קח את זה, זה כאילו חיפושית. אתה מוכן? אוקיי. שקט על הסט. אקשן! יא, אתה ראי, מה זה הדבר הזה? איך... למה אתה מכניס את הדברים האלה הביתה? תן את זה לנאצ'וס לאכול. איך קוראים לזה? אבא, איך קוראים לזה?
אבא, איך קוראים לחיפושית הזאת?
חמוד.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.